טוב, שלום עליכם. שלום עליכם. שלום וברכה. אני רוצה ברשותכם לעסוק הפעם בעניין כללי יותר מתוך הפרשה, מתוך סוגיית המקושש. לקראת סוף הפרשה מופיעה הפרשה של המקושש עצים ביום השבת. היא מחייבת הרבה מאוד הבנה מה היא עושה פה, איך היא קשורה הנה. סדר הפרשה שנזכיר לעצמנו, המרגלים והמעפילים, וזה תופס את רובה של הפרשה. אחרי חטא המרגלים קמה קבוצת האנשים שאומרת, עמנו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו, והמעפילים עולים בהר, מוקים ביקטום עד החורמה. ואז יש כמה מצוות: מצוות נסחים, מצוות הפרשת חלה, אלה שתי המצוות הראשונות, האסין, מצוות נסחים והפרשת חלה. אחר כך יש את העניין של שגיגת עבודה זרה, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר השם, הקורבנות שצריך להביא, ובסוף ציצית, בסוף פרשת ציצית. פתאום מופיעה פה פרשה לא מובנת בכלל בהקשר שלה. היו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. תודה רבה רבה. וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדורו. ויקריבו אותו, המוצאים אותו מקושש עצים אל משה ואל אהרון ואל כל העדה, ויניחו אותו במשמר, כי לא פורש מה יעשה לו. קודם כל, ויהיו בני ישראל במדבר, מה זה חידוש? אנחנו יודעים שהם במדבר, לא? הם במדבר, במדבר. רש"י אומר, ויהיו בני ישראל במדבר, וימצאו בגנותן של ישראל, דיבר הכתוב. שלא שמרו אלא שבת ראשונה, ובשנייה בא זה וחיללה. רק קברה שבת אחת, כבר בא זה וחיללה. אז זה בנוי על דרוש שזה היה בשבת שנייה. ואז בכלל לא שייך פה למקום הזה מבחינה היסטורית, כי אנחנו נמצאים אחרי חטא המרגלים ואחרי חטא המעפילים, נכון? אנחנו כבר נמצאים הרבה אחרי. זאת אומרת, אם מדובר פה שוב בשבת שנייה, אז אנחנו חוזרים לשבת השנייה במדבר אחרי קריאת ים סוף. אז מה זה עושה פה? מה זה וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת? ויקריבו אותו, המוצאים אותו מקושש עצים. מה זה הכפילות הזו? מוצאים אותו, וימצאו, כבר כתוב. אז רש"י אומר, ואם יקריבו אותו, המוצאים אותו מקושש עצים, קשור לגמרא שלנו בסנהדרין בענייני התראה. רש"י אומר, המוצאים אותו מקושש, שהתרו בו, ולא הניח מלקושש. אף ממי שמצאו, והתרו בו. כלומר, הוא חוזר ומקושש, חוזר ומקושש, אז הוא מטרה והוא ממשיך. יש פה איזה מין רצון ממשי כזה לחילול שבת הזה של מקושש עצים. ויקריבו אותו, המוצאים אותו מקושש עצים אל משה ואל אהרון ואל כל העדה, ויניחו אותו במשמר, כי לא פורש מה יעשה לו. מה פירוש מחלל שבת? רש"י אומר, לא היו יודעים באיזו מיטה ימות, אבל יודעים היה שמחלל שבת במיטה. ויאמר השם אל משה, מות יומת האיש, רגום אותו באבנים כל העדה מחוץ למחנה, ויוציאו אותו כל העדה מחוץ למחנה. ודיני בית הסקילה נלמדים מפה. מפה לומדים שבית הסקילה נמצא רחוק מבית דין, ויוציאו אותו אל מחוץ למחנה, חוץ למחנה, רחוק, כמה רחוק, כל זה נלמד מפה. ורגימו אותו באבנים וימות, כאשר ציווה השם את משה. מה עושה הפרשה הזאת פה בכלל? מי זה המקושש הזה? מה הקשר פה בכלל לכל העניין של חילול שבת? מי דיבר בכלל על הסוגיה הזאת של חילול שבת פה בתוך כל הפרשה? רגלים מעפילים, אחרי זה המצוות האחרות, אתם מכירים את השפת אמת. השפת אמת אומר, מה עושות פה כל המצוות? זאת אומרת, המצוות שיש פה זה נסחים, חלה וציטית. ואז? כן, ואז? אתה עונה את זה על המקושש? על השלוש מצוות, שלוש מצוות ודאי. על השלוש מצוות, אתה אומר רק תחילת שנת 40, אפשר להגיד עוד הרבה יותר. על שלוש המצוות, השפת אמת אומר הערה יסודית מאוד, מאוד מאוד גדולה, אנחנו לא ניכנס אליה עכשיו. הוא אומר דבר גדול, שחטא המרגלים נבע מהרצון הגדול של עם ישראל להמשיך להישאר ברמת המדבר. במשפט אחד, זה השבוע בשיעור, שחטא המרגלים נבע מהרצון להמשיך להישאר. יש זוהר, כתוב בזוהר הקדוש, שהמרגלים חטאו ואמרו, הכה ענן ריישים. אבל בארדי ישראל, ענן לא ריישים. ואני מודה שאני לא יכול לקבל את הפירוש שמדרך כלל אומרים, נראה לי מאוד מאוד קשה, נראה לי לא נכון, בלתי אפשרי. הכה ענן ריישים, יש לנו אינטרס פוליטי להנהגה פה. נגיע לארץ, אז ייקחו לנו את הכיסא. כן, אבל מזה ראיה שזה לא יכול להיות עליהם. זאת אומרת, רואים בימינו, תראה על מה מדובר. עשרת גדולי ישראל, גדולי ישראל, המקבילים ליהושע וכלב. את כל מה שהם אומרים זה מה פה יהיה לנו. אגב, מי אמר בכלל ששם לא יהיה לכם תפקיד ופה יהיה לכם תפקיד? אגב, איזה תפקיד היה להם בדיוק? מה? לא היה להם שום מינוי פוליטי. שום מינוי פוליטי, גדולי הבור. נפלא, איפה זה מופיע במילה הכה ענן ריישין?
זה מה שהזוהר מכוון.
או, מה זה ענן ריישין? מי?
ענן כבוד.
מי ענן? לא, ענן באלף, הכה ענן ריישין. מי ענן ריישין? הרי מדברים על עצמם. אז מה, הם דואגים לעצמם? אני ממשיך את מה שאדוני אומר, אני ממשיך בדיוק. הכיוון שאתם אומרים, או, השפת אמת מסביר את הזוהר הקדוש בדיוק כמו שאתם אומרים. השפת אמת אומר, אמרו, יש דור, דור המדבר, הוא היה דור ראש. הכה ענן ריישין. כאן כולנו שייכים לראש. אתמול ראינו את עשרת הדיברות ואת הר סיני ואת הקולות ואת הלפידים. עכשיו אתם רוצים שנלך לעסוק במה? באשכול הנביאים? זה החלק היפה של מה שראינו. החלקים האחרים זה שטויות, ראיתם. זה העניין. נמשיך לפתח את הראש, והמשיח יביא אותנו כבר על כנפי נשרים. אנחנו לא חולקים על זה שהקדוש ברוך הוא ממש צריך להיכנס לארץ. אבל הנפילה שניפול מהרמה הנשמתית שאנחנו נמצאים בה עכשיו, לשם, זה מסוכן לנו, זה מסוכן לכל התהליך. בשביל מה צריך לתהליך? הקדוש ברוך הוא ממש צריך להיכנס לארץ ישראל? צודק. הכה ענן ריישין. שם נצטרך ללכת, שנייה אחת, שם נצטרך ללכת לפי דרגות. וכשנצטרך ללכת לפי דרגות, נאבד את הכוח הגדול שלנו. ואז הם והעם חוטאים חטא אחד, זה לא חטא אחר, זה לא... לא יכול לתפוס בכלל איך אפשר להבין שהפשט בזוהר הקדוש הוא הכה ענן ריישין, כמו שראיתי אומרים, כאן יש לנו אינטרנט. אז מה זה קשור בכלל לכל סיפור המרגלים? אז מה זה קשור לחטא? סתם מה, כבוד? אמרתי שבא כשדיברתי על זה שכבוד זה לא מצווה תלויה בארץ. זה לא כבוד, כובד זה כובד זה כובד. בסדר, נו, אז הבא, מה זה קשור ל... זה, לזה לצמצם את כל סיפור המרגלים. זה לא רציני, זה קטנצ'יק. חוץ מזה גם לא אומרים ככה, אני חושב שזה לא נכון לדבר, זה לא שייך בכלל. הם אמרו, אנחנו הראש. הספסמס מסביר את זה במילה, הספסמס אומר, כמו המושג עקבת הדמשיכה. מה זה עקבת הדמשיכה? דיברנו יותר מפעם, מה זה עקבת הדמשיכה? שיש קומה, משיח זה קומה. משיח לא בא בדור אחד פתאום בשעה אחת. משיח נוצר במשך כל ההיסטוריה. העקבת הדמשיכה זה הדורות שבהם זה כבר מגיע עד העקב. זה מתחיל מהראש. ואני יודע מי היה ראש ומי היה עיניים, איפה אברהם אבינו נמצא ואיפה משה רבינו נמצא ואיפה הכבד ואיפה הגוף ואיפה ה... עד שמגיעים אל הכבד, אל העקב. העקב זה מקום מאוד נמוך, אבל הוא גם נושא על עצמו את הכל. יש בו גם מפה של כל הגוף כולו. דור לא פשוט, או דורות לא פשוטים. עקבת המשיחה זה לא דור, זה דורות. שום מקום לא נקרא דור אחד עקבת המשיחה, זה דורות, דורות, דורות. כי בעקבתה גם יש הרבה 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 חלקים בקומה הזאת. העקב הוא לא נקודה קטנה. וכך הולך המציאות עד שזה מתגלה כאן בארץ דרך הרגל. והמרגלים אומרים, אנחנו לא רוצים לעבור את התהליך הזה. למה הזכרתי את כל עניין המרגלים, ואז אני נותן שנייה, כי פשוט אני רוצה לחזור למקושש, אבל שנייה אחת, למה הזכרתי את כל עניין המרגלים? השפת אמת אומר, שלוש המצוות של הפרשה באות בעצם לעשות תיקון לחטא המרגלים. מה אתם אמרתם שאתם רוצים להישאר בחינת ראש ובחינת נשמה? למה? כי אתם אומרים, מחר נצטרך להתעסק בארץ. כאן יש לנו מן, לחם מן השמיים. אז כנגד המן אני בא לתת לכם את מצוות החלה. ויאבא אכולכם מראשית. תרימו תרומה, תרימו חלה, תרימו. מהיום זה כבר לא המוציא לחם מן השמיים. מהיום זה יהיה המוציא לחם מן הארץ. איך מרימים שם השם בעולם? מלמטה. מה המתנה השנייה שיש לכם במדבר, ממשיך השפת אמת? הבאר שהולכת אתכם. יהיה לכם נסחים מהאדמה, מהמים שלכם בארץ. מה המתנה השלישית שהולכת איתכם? אתם מוקפים בענני כבוד. יהיה לכם. זה ההתעטפות בציצית. זה התלית. יהיו לכם את הכבשים שלכם ואת התלית שלכם, ואתם תהיו מוקפים בענן כבוד שלכם, והמציאות תלך מלמטה למעלה ולא מלמעלה למטה, וזה חטא המרגלים וכל המהלך של הפרשה. אבל מה מחפש פה המקושש? זה מה שאני רוצה להבין. רק עצרתי אותך מקודם, צביקה, בעניין הקודם. הוא אומר להם, אתם תישארו במדבר ותמותו. לא, הם רצו להישאר במדבר עד שיבוא המשיח ויקח אותם. מה, אתה חושב שהמרגלים לא האמינו בארץ ישראל? האמינו. רק לא האמינו בעבודה שלנו. מה? הם לא האמינו בעבודה שלנו. הם אמרו נגיע לארץ ישראל כשהכל יהיה משיחי ומוחלט. בעזרת השם, ודאי. ואז אמר להם הקדוש ברוך הוא, בסדר גמור, במדבר הזה יפול פגריכם, שם תמותו. ובניכם אשר אמרתם, מה זה בניכם אשר אמרתם? אגב, השפת אמת ממשיך להסביר בזוהר, מה זה בניכם אשר אמרתם? אמרתם שהדור הבא אחרי הראש. כן, נכון, אתם צודקים, 100%. מה שביקש זה מה שתקבלו. אתם נשארים במדבר. אבל אתם לא נשארים במדבר, אתם נגמרים במדבר. אבל איפה המקושש נמצא בתוך המהלך? אגב, המעפילים בתוך המהלך של הפרשה, לפי זה הפרשה בכלל, אני לא רוצה להיכנס, אבל פרשיות במדבר הן מדויקות במבנה שלהן בצורה פלאית. כל הפרשיות, רק במדבר אתה רואה את זה. הסרט הפרקים הראשונים, אני לא מדבר. זה ממש ברור שם, איפה החריגות, איפה הסדר של הכל. פרשת קורח למשל. אז החצי הראשון של פרשת קורח, החצי הראשון של פרשת קורח, זה כל החלק בפרשת קורח של הערעור על מעמד שבט לוי, על מעמד משה, על מעמד הכהונה. כל החצי השני, כל המצוות של פרשת קורח, זה המצוות של מעמד הלוויים, של מעשרות, של מי זה הלוויים, של מי זה הכהנים. החצי הראשון של פרשת שלח זה המרגלים. החצי השני זה הבירור של זה. עכשיו, המרגלים לא מסתיימים במרגלים, אלא במעפילים. וזה מובן לגמרי. כלומר, המעפילים זה ריאקציה בעקבות המרגלים. מה אתם טענתם, אתם המרגלים? אתם טענתם שקודש לא קשור למציאות. בעקבות זה מה נענשנו? נענשנו שאנחנו לא יכולים להיות קשורים לארץ הזאת. אז אנחנו לא רוצים קודש כזה. כאן דור שבועט בקודש הזה. הנקודה במדבר רק שהדברים שאצלנו קורים בדור, שם קורים בשעה. כי זה דור דעה, זה ריכוז של הכל. המדבר לוקח אותנו ביחד, את הכל. ואז קם דור של מעפילים, יעד קם דור של מעפילים ובועט. דור אגב שאומר, הננו ועלינו, דור של מסירות נפש, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חתן. הננו. כל פעם שאני מגיע לשם, אני חוזר על זה לעצמי שוב. הננו זה הינני. פעם ראשונה שחברה אומרת הנני. חברה שלמה. חברה אומרת, אנחנו לא נהיה מה שאנחנו לא. תחשבו על זה מבחינה רעיונית. הרי בהר סיני באנו ורצינו להיות יותר ממה שאנחנו יכולים. עד שראינו שאנחנו לא יכולים לעמוד בקולות ולהבימים האלה, וברחנו ואמרנו ביעמוד העם מרחוק. זה מין, זה ישיב ניקיות כזאת. רצון להיות עצום 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 נבלים, ויעמוד העם מרחוק, ויאמר משה לעם, אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם, בא אלוקים ולבעבור תהיה יראתו על פניכם, אני אעביר לכם את הדברים. ורצינו להישאר במציאות הזאת של הר סיני. כל הזמן רצינו להישאר במציאות של הר סיני. איך הכלי הקש שתמיד אנחנו מזכירים שם בתחילת דברים? תמיד רצינו להישאר במציאות של הר סיני. תחילת דבריו של משה לעם ישראל, זה הועיל משה ביאר את התורה הזאת לאמור, השם אלוקנו דיבר אלינו בהר סיני, בחורב לאמור, רב לכם שבת בהר הזה, פנו עשו לכם ובאו הר האמורי. התפקיד שלכם הוא לא להמשיך את התורה בחינת הר סיני, אלא לקחת את זה ולעבור עם זה להר האמורי. פנו עשו לכם, פנו, תעשו סוויץ', תיקחו את הכל ותעבירו את זה להר האמורי. וכאן הזכרנו אותו פעם, כי הקר אומר, כי הם בהר סיני, הר סיני זה חודשיים אחרי שיצאו ממצרים. זה שנה לפני כן את המרגלים. כי הם אומר, הכלי הקר בהר סיני, פה שנאו את הארץ. ולא רק בקדש ברנע. כלי הקר נורא. עמדנו בהר סיני בקבלת התורה, אבל לא רצינו את התורה הזאת נתרוגמת לארץ. ולא ידעו שלא המדרש עיקר אלא המעשה. שפת אמת אומר, חטאו במה שנלמד במסכת אבות השבת. כך הוא מסיים השפת אמת אצלנו בפרשה הזה. זה כמה חטאו במה שאמרנו במסכת אבות. אבל יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. ויפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. והם בחרו חיי עולם הבא, ולא ידעו שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים מכל חיי עולם הבא. זה יסוד היסודות. כלומר, התורה ניתנה לנו כדי שאנחנו נעבור את השעה של העולם הזה. כמה היא צריכה להיות ארוכה? זה תלוי באיך נעבור את השעה הזאת. אבל אם לא נעבור שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה. שפת אמת רומש שם לדבר פילי. נמצא בכתוב במשנה שם, רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוסדור. עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. נו, אז אחרי המשנה הזאת, מה הרגשה שלי? שמה העולם הזה שווה? גורניש. פרוסדור, בטח קצת חושך והמנורה שכבר יש לו עובדת. ועד כן עצמך, אתה נתקע במעיל, בקולר, זה כן. עכשיו מגיע לטרקלין, חיים התחילו. ואז באה המשנה השנייה ואומרת, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. מסבירים חסידים, למה יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא? כי בעולם הבא אין שעה. אין שעה. שעה אחת זה יכול להיות רק פה. מה אתה עושה עם זה בעולם הבא? את ההנאה מהשעה אתה יכול ליהנות שם? מה אתה עושה? לא לך כלום, מה לעשות? זה פילי פלו. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. חסידים אומרים שהמילה שעה זה זמן, ושעה זה שעה. להתפלל. לשעות, להעלות את מה שאתה יכול עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, לקחת את זה, את השעה, ולשעות קדימה, ולתפילתם שעה, זה שעה, וזה יכול להיות רק בעולם הזה, רק בעולם הזה יכולה להיות שבעה, זה אותו שורש, זה מעניין מאוד, זו מילה שהיא שורש, זה מדהים, אותו שורש, כי הזמן יכול להיות הדבר שאני הכי, זמן זה דבר שאדם לא יודע מה עושים איתו, אמרתי פעם, לא זוכרים פה, לא, שהוא ברמבה. אנחנו רגילים לביטוי אחר בעברית. אנחנו מבלים. נכון? היום לוקחים זמן לבלות. Spend time. אבל התרגום של זה בעברית זה לבלות. לבלות זה בעברית מלשון בלי. בלי. להרוס, לישן. לבלות את הזמן, פירושו יש לי זמן. ואני לא יודע מה עושים עם הדבר הזה, כי זה מעצבן הדבר הזה. וחייבים איכשהו לגמור את הדבר הזה, כי הדבר הזה מרגיז. אני פשוט, אני לא יודע, זה בעיה חברתית עצומה. מה אני עושה עם הזמן? מה חברתית? אישי. מה אני עושה עם התופעה הזו? זה לא נגמר. ומוכרחים איכשהו לפתור את הנודניק הזה שנקרא זמן. אז נבלה אותו. אז יוצאים לבלות. לצאת לבלות זה ללכת, לקחת גפרור ולבלות. הזמן עבר, נוצח. כיוון שהוא נוצח, אפשר ללכת לישון. זה תרבות שעות הפנאי קוראים לזה, צריך לחשוב על זה הרבה. שעה. יפה שעה אחת בתשובה. תחשבו על המושג הזה בכל המקום. יש קונה עולמו בשעה אחת. אין את זה בעולם הבא. זה, אין, אין, כל העולם הבא לא יכול להיות מתחיל את ההנאה של השעה. של תשובה ומעשים טובים. זה מה שלא תופסים בכלל המרגלים. הם לא מבינים, נותנים לכם עכשיו שעה. ולשעה הזאת יש נפילים, ויש בני ענק, ויש אדמה, ויש דרגין, דרגין. ואתם תהיו ראישים, לא כי הקודש ברוך הוא עשה אתכם ראישים, אלא כי אתם תובילו לזה שאתם תהיו ראישים. המעפילים זאת ריאקציה. המעפילים הם אנשים שאומרים, אם כך, אז אנחנו רוצים להיות אנחנו, הננו. ועלינו. שמו איזה יופי. מה מרגלים לא היו מוכנים? תומי קליה. לעלות. יהושע וכלב אמרו מה? עלו נעלה. זה ויכוח על עלייה. והמרגלים אמרו לא רוצים לעלות. כי בשביל לעלות אני צריך להודות שאני למטה. לא רוצה לעלות. זה ויכוח בין גדולי עולם. שמסתבר מהכלי הקר שלא התחיל פה אלא בהר סיני, ומסתבר מהחיים שלנו שלא נגמר שם אלא פה. והמרגלים אומרים, לא נעלה, וזה ההמשך אחר כך אצל נתן ואבירם, לא נעלה. המעט כי אל איתנו, הדיון הוא האם אנחנו עולים, האם אנחנו קודם כל נעבור את תהליך השעה האחת. והמרגלים, המעפילים אומרים, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם, כי חטאנו. חייב להגיד שמבחינה מסוימת עם המעפילים מאוד קל להזדהות, הם אומרים אמת כזו גדולה, וידוי של ממש. הננו, והננו אנחנו רוצים להיות מה שאנחנו ולא מה שאנחנו עוד לא. אנחנו הדור שעבר את התהליכים של לנסות להיות מה שהוא לא. אנחנו יצאנו ממצרים עם זהב לא שלנו. כן, הוא מגיע לנו באופן עקרוני. אנחנו לקחנו מהים את הזהב לא שלנו. אנחנו הגענו למדרגות בהר סיני לא שלנו, והקדוש ברוך הוא אמר זה טוב ללמעלה, אבל עכשיו תתחילו לאט לאט. אנחנו מקבלים לחם מן השמיים לא שלנו. אנחנו אוכלים נמה דקיסופה כבר. אנחנו שותים מים לא שלנו. עכשיו אנחנו רוצים להיות איננו. ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. מסירות נפש אדירה מעפילים. ומשה אומר להם, למה אתם עולים, עוברים את פי השם והיא לא תצלח? אתם עולים בלי הקודש ברוך הוא. ריאקציה מוגזמת. אתם חושבים שאתם תצליחו להגיע לזה מהדרגין, אבל אתם הולכים בעצם בלי הראשים בכלל. ואז הכל יעלה. מרגלים המעפילים. אבל מה עושה בפרשה הזאת? כן.
זה בדיוק האנטיתזה, הרי אני לא לעשות מצוות בכלל במדבר, לעשות את כל המצוות רק בארץ.
מי?
המחושש. זה צלוב כאן בעצם, שהוא לא מעס בארץ, להפך. הבנות שלו עברות, שהוא לא היה בכם כוח.
אז עובד מציע פה ללכת עכשיו למקושש ופה, ולכן אמרתי לכם מהתחלה שאני חורג, אני רוצה להתחיל מההבנה הזאת. חז"ל דנים, מי זה המקושש? וזה בדיוק הנקודה שאני רוצה לברר אותה משני כיוונים. חז"ל דנים מי הוא המקושש. התחלנו לדבר על זה בסעודה שלישית בשבת, בכיוון מסוים, אני רוצה להיכנס לזה בהלכה עכשיו. חז"ל דנים במקושש במסכת שבת. המקושש הזה, אם כן, אני חוזר עליו רק רגע מבחינת הפסוקים. זה אדם שמחלל שבת, אני אגב לא יודע מה בדיוק הוא עושה, הגמרא בשבת דנה אם הוא מעביר מרשות לרשות, אם הוא מאמר, מה בדיוק הפעולה שהוא עושה? הביטוי וימצאו אותו מקושש עצים מחייב הבנה. וימצאו, מה, הם עשו חיפושים? הם היו צריכים למצוא איזה מקושש, אבל וימצאו זה נשמע עבד לשמירת השבת בקהילת קודש מדבר. תפסנו. מה זה וימצאו? אגב, אור החיים אומר שככה בדיוק. כי הם שאלו את משה רבינו, נו, למה אי אפשר להיגאל? והוא אמר להם, כי פה לא שומרים שבת. הם אמרו, אין דבר כזה. אז אמרו, תחפשו. אור החיים אומר, וימצאו! ואז אור החיים, שאם הוא באמת רק העביר מרשות לרשות, אז איך היה אפשר למצוא? אתה יודע, המלאכה כזאת, כן נצטרך. אז תפסו אותו בדיוק במעבר, אז מצאו אותו. אור החיים דן פה, מעניין. היה מאמר בסתר, לא חשוב, צריך להבין את כל העניין. אבל המקושש עצים ביום השבת, הגמרא במסכת שבת אומרת כך. הוא אם כן, אבל ברור מהפסוקים, אבל שהוא עושה משהו מאוד מכוון וחוזר עליו. מטרים בו, הוא עושה את זה אחרי ההתראה, נכון? ואנחנו יודעים בגמרא בסנהדרין איך קשה להגיע להתראה שברור לי שאחר כך אפשר לסכון. כלומר, הוא עושה את הכל, הם ממציאים אותו לפני משה, הפשט של ממציאים אותו לפני משה, אני יודעתי פשוט מאוד מבחינה הלכתית, מביאים אותו עם כל הראיות, עם הדרישה והחקירה והכל. הם מביאים אותו. תחת את זה, תחת זה מקום זה, הכל, יש בה הכל, כלים לבנים, כלים שחורים, וימצאו וימציאו. כמו וימציאו אותו למתחיו. הביאו אותו מסודר לגמרי. עכשיו בוא ננתח. חזל אומרים כך, תנו רבונון מקושש זה צלופחד. וכן הוא אומר, ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש. ולהלן הוא אומר, אבינו מת במדבר. גזירה שווה. מה להלן צלופחד? אף כאן צלופחד. דברי רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר שהמקושש עצים האנוני מהזה הוא צלופחד, האבא של בנו צלופחד. הגזירה שווה היא במדבר. וימצאו איש, וימצאו בני ישראל במדבר. ויהיו בני ישראל במדבר, וימצאו איש מקושש עצים. והפסוק השני זה אבינו מת במדבר. עכשיו גזירה שווה זו מסורת, אבל זה גם מופנה. בגלל שהפסוק ויהיו בני ישראל במדבר מיותר לגמרי. הגזירה שווה היא במדבר, לא צריך יותר מזה. אבל כנראה זה גם עוזר פה לגזירה שווה. והיו בני ישראל במדבר, והמצאו איש, והפסוק השני, אבינו מת במדבר. בסדר? טוב. מה להלן צלופחד, אף כאן צלופחד. עכשיו, אם מביאים גזירה שווה זאת מסורת. נכון? אני לא יכול לחלוק עליך. יכול להגיד לך, אין לי גזירה שווה כזאת, ועכשיו יש כללי, פה זה גם לא פסיקה, אבל יש כללי ויכוח. אמר לו לרבי עקיבא, רבי יהודה בן בתירא, עקיבא... בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין. זה משפט לא נעים. איך תרגמנו את זה בעברית? חבר לך על הזמן. כלומר, זה כבר לא משנה את זה. אתה יכול להגיד ככה עכשיו, אתה יכול להגיד ככה, העסק נגמר אצלך. בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין. אם כי דבריך, התורה כיסתו. ואתה מגלה אותו? איזה דבר זה? כבר יש לך, אני יודע מה, תראו את הערכה של רבי יהודה בן בתירא לרבי עקיבא. אתה, יכול להיות. אז איך אתה אומר דבר כזה? ואם לאו, אז תם אתה מוציא לעז על צדיק. ועוד בנות צלופחד ואומרות, אבינו מת במדבר, היה לו וירוס. הן אומרות שהוא לא היה בעדת קורח, כי בחטאו מת. נכון, חטא. אז מה? ואת הגמרא, מה רוצים ממנו? ואלה, גמר גזירה שווה. עונה גמרא, גזירה שווה לא גמר. רבי יהודה בן בתירא. עדיין אני לא מבין. אבל הוא כן. אלא מאיך אהבה, שואלת הגמרא, וזה פילי פלאות. מה זה אלא מאיך אהבה? הוא בא מהבית. למה זה חשוב מאיך אהבה? אז מי זה כן צופן? למה חייב להיות לזה איכס? הוא לא היה בעדת קורח, את זה נודיעו, בנות צלופחד שבאות לבקש נחלה, אומרות הוא לא היה בעדת קורח. גמרנו, בחטא עומד. אלא מאיך אהבה, מאיזה חבורה הוא, מאיזו קבוצה הוא, או מי הוא, כנראה הייתה המסורת ברורה שהוא היה איש גדול, שצריך להכיר אותו. אלא מאיך אהבה, מי ויה פילו אהבה? מה איך שלא יהיה, הוא היה מהפרשה שלנו. מי ויה פילו אהבה? מה מעפילים? נו, ועכשיו רבי יהודה בן מתירה, תגיד, אתה אומר את זה בלי גזירה שווה, זה יותר טוב? ועכשיו אתה אומר את זה בלי גזירה שווה סתם ככה, אם הוא היה מהמעפילים שהיכו אותם והכתום אותם על החורמה ועברו את פי השם, אז זה מה עשית ממנו צדיק? רש"י אומר, ואלא לרב יהודה מאיכן אבא באיזו חטא מת, דכתיב כי בחטאו מת. כלומר, הנחת היסוד היא שכתוב בחטאו ולכן זה צריך להיות ידוע לנו. כלומר, לא שבחטאו מת פירושו הוא מת באיזשהו חטא אנונימי, אלא בחטאו מת הוא מת באיזשהו חטא, אתם צריכים לדעת איזה. את הגמרא, מוויה אפילו לעלות, אומר רש"י, נו, ואיך הוא אומר עליו שהוא מהמעפילים, הרי הם גם חטאו, אלא שלא הרשיע כל כך כחילול שבת. זה באמת גבעת, אבל לא כל כך כמו המקושש. המעפילים זה חטא גדול, עלו לארץ בלי רשות, אבל לא מחלל שבת. בראשי בני ישראל הוא ודאי לא מופיע. למה שיופיע פה?
נשיא.
למה שיהיה נשיא?
הם עלו לרגלתם.
כן. זה המרגלים, הוא לא משהו מפה, הוא מהמעפילים. מוויה אפילו. שם אין אף שמות. הוא היה מוויה אפילו. אגב, אם הוא היה מוויה אפילו, אז מה זה בחטאו מת? זה לא חטאו, זה חטא של ציבור גדול. אלא כנראה שהיא מבינה או שהוא בחר או שהן מבינות, והתורה מבינה שבחטאו מת הפשט הוא שהוא הוביל את המהלך הזה, שצלופחד מוביל את רעיון ההפלה. עובד מתכוון, מה? לא, עובד מתכוון לדבר פשוט. התוספות אומרים בבטרה, ופתחנו בזה בשבת הקודמת, ואני רוצה בזה קצת לגעת עכשיו, ומזה להיכנס לסוגיה גדולה. התוספות אומרים בבבא בתרא, בשם מדרש, דבר מופלא. הם אומרים שהמקושש, הם לא מדברים שם על צלופחד. הם אומרים שהמקושש היה, שהמקושש לשם שמיים נתכוון. מקושש לשם שמיים נתכוון. אני לא נכנס היום לסוגיה, חשבתי שנספיק להיכנס אולי גם לזאת קצת, לסוגיה של עבירה לשם שמיים. זו סוגיה גדולה בהגמרות. עבירה לשמה. יש מושג כזה של עבירה לשם שמיים. אסתר אולי, יעל עם סיסרה. גדולה עבירה לשמה, אומרת הגמרה בנזיר, ממצווה שלא לשמה. זה מושג קשה, עבירה לשם שמיים. צריך להיכנס למושג הזה, אני לא נכנס אליו עכשיו. אבל המקושש עושה עבירה לשם שמיים. והעבירה לשם שמיים של המקושש היא כזאת. הוא יודע מה זה חילול שבת בדיוק. מיד אחרי חטא המרגלים, המקושש חושש שעם ישראל, בעקבות המשבר הגדול של חטא המרגלים, יפסיק לקיים מצוות בכלל במדבר. כמו, כן, דומה מאוד לפסח שלא עשו בכלל. כן, נכון. יפסיק בכלל לקיים מצוות במדבר. אגב, לפי המדרש הזה, בשונה ממה שרש"י אמר, זה לא יכול להיות שבת שנייה במדבר. כי זה אחרי חטא המרגלים. המקושש הוא לא שבת שנייה, אלא אחרי חטא המרגלים. זה הרבה יותר שבתות. עכשיו, הוא אומר שעם ישראל לא יקיים מצוות במדבר. צריך להבין, אגב, למה. כי פסח זאת מצווה ספציפית ששייכת ליציאה ממצרים, ועניינה של פסח זה והבאתי, עוד לא הגענו. בסדר, אבל זה לא כל המצוות, זה לא שבת. הרי שבת היא מצווה שניתנה במדבר, בשונה מבחורות ופסח. הרי שבת היא מצווה שגם בשונה מהר סיני, היא ניתנה במדבר, היא שבת מדברית. כלומר, הם קיבלו את השבת במראה. מה הסברה שאחרי חטא המרגלים הם החליטו לא לקיים שבת? מה פתאום? אבל נגמור רק רגע את המדרש, תוספות. תוספות ובאתר בציטוט המדרש. המקושש אומר, עם ישראל עכשיו לא ירצה לשמור שבת, וכיוון שהוא לא ירצה לשמור שבת, הוא יחשוב שהוא גם לא יענש על זה. למה הוא לא יענש על זה? בגלל שהוא לא בארץ ישראל. כיוון שהוא לא בארץ ישראל, הוא לא יענש על חילול שבת. אני אראה לו מה מקבלים על חילול שבת. ואז הולך המקושש וממציא את עצמו מחלל שבת לכולם, והוא מוטרה ומקושש. אגב, לפי זה לעניות דעתי, עם כל מה שהוא עושה זה מעביר מרשות לרשות, הוא מחפש מלאכה הכי קלה. הוא מוטרה, מקושש, ואז סוקלים אותו, והוא מת על קידוש השם, הוא רוצה שיסקלו אותו. ואני יודעתי, אם נעמיק בזה, יוצא לנו דבר פשוט. שהתחלנו לדבר פה בשבת, ואני חושב שלא ביררנו אותו מספיק, ולכן אני רוצה להיכנס אליו. יוצא פה דבר פשוט. אם הוא מהפילים, הוא מוסר נפש, ואם הוא המקושש, הוא מוסר נפש. בנות ופחד אומרות, אבא שלנו מסר את הנפש. אנחנו בנות של מישהו שמסר את נפשו. השאלה היא על מה? אם הוא מהמעפילים, הוא מוסר את נפשו על החיבור לארץ ישראל. מה הייתה הסברה של עם ישראל שאחרי חטא המרגלים הם לא צריכים לשמור שבת? לעניות דעתי פשוטה מאוד. הם הבינו את עומק החטא שלהם, של מה זה תורה שלא בארץ ישראל. הם קלטו עכשיו בבום שחטאם המרכזי הוא רב לכם שבט בהר הזה. צריך להבין שאם בעוד 38 וחצי שנה המשפט הראשון שיגיד משה רבינו בכל ספר דברים הוא החטא שלכם היה שנאת הארץ כי אהבתם את הר סיני, צריך להבין מה קרה להם נפשית כשהם חטפו את המכה. הם תפסו שהם היו בתוך נעמה דקיסופה ולא רצו לצאת ממנו. ועכשיו הם מבינים שהם לא קלטו את התורה נכון, והם עוברים משבר נוראי. המשבר הזה אומר את הדבר הבא. מה שייך בכלל מצוות לא בארץ ישראל? והמשבר הזה הוא אמיתי, כי באמת יש צד כזה, מה שייך מצוות לא בארץ ישראל בכלל? איך הספרי אומר בפרשת עקב? עשו תפילין ומזוזות כדי שתחזרו לארץ שלא יהיו לכם חדשים. יש כאן חומש, אפשר שם שנייה אחת דברים. הנה, תודה. על הפסוקים בעקב, שאנחנו אומרים כל יום בבעיה עם שמוע. אני אגיד לכם למה אני רוצה לחזור עליהם, כדי לתקן את מה שתמיד אומרים. נכון, זה מופיע באחד הספרים, זה מופיע בשם משהו, בשם הגרא, לא בגרא. איזה מין תיקון גרסה שם מופיע, ידוע. שאני יודעתי הוא תיקון לצורך היכולת להסתדר יותר נוח. במחילה. כתוב שם כך, כתוב ונתתים את ארציכם, ונתתי עשב בשדך לבנתך, מתי? אם שמוע תשמעו את מצוותיי. כלומר, אם תקיימו את המצוות, אז תהיו בארץ ישראל, ותקבלו דגן, ותקבלו תירוש, וכו' וכו' וכו'. ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, וחרה אף השם בכם, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, ואדמה לא תיתן את יבולה, ועבדתם מהירה מעל הארץ הטובה. מה כתוב פה ועבדתם? מה פירוש במילה אחת? גלות. ואז ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם ולימדתם אותם וכתבתם על מזוזות, ואז ירבו ימיכם עם אבניכם על האדמה אשר נשבע השם. לכאורה כתוב פה משהו מוזר. אם תשמעו את המצוות תבואו לארץ ויהיה לכם דגן ותירוש וכו', ואם נפתה לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים תגלו ותהיו בגלות. כשתגיעו לגלות, תשימו את דבריי אלה על לבבכם. ותקיימו עוד פעם את המצוות. קשרתם אותם לאות על ידכם, כתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם ימי בניכם על האדמה. אז הרמב"ן מביא מיד את הספרי, ואומר, מה, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם, זה דווקא בחוץ לארץ. אז הרמב"ן אומר, הספרי במקום. שכיוון שגלו ישראל, אז הם לא חייבים בכלל במצוות. מה שהם חייבים במצוות, זה רק משום הציבי לך ציונים. שיטי ליבך למסילה, הציבי לך ציונים. הציבי לך ציונים. אתם במסילה, עכשיו הציבי לך ציונים, ואז כתוב שם, עשו תפילין, עשו מזוזות, שלא יהיו עליכם כחדשים כשתחזרו לארץ. יש גרסה שנוהגים להגיד שהמקור היה שם עשו תף וו מם. תף וו מם, הכוונה הייתה תרומות ומעשרות. ספיידר, כי לכאורה זה באמת מסובך. תפילין ומזוזות זה גם חובת ארץ ישראל, זה חובת הגוף. מה הקשר להגיד שתפילין ומזוזות בחוץ לארץ זה רק מישהו מציב לך ציוני? אז זה נחמד, תרומות ומעשרות, אבל מה זה קשור בכלל לפרשת והיה עם שמוע? פה מדובר על תפילין ומזוזות, מה רוצים פה בכלל? אני לא מבין איך זה נהיה. הרי כאן כתוב, מצידי שזה יהיה שמיטה באורנה, אין לי פה מניות, אבל מה, מה, כתוב פה תפילין ומזוזות. זה קשה מאוד, קשה מאוד. מה? כן, זה מסובך, אז אומרים של סוריה, מסובך מאוד, נו. זה ניסיון מסובך. הפשט של הדברים הוא כמו שכתוב פה. ברור שכתוב שם שאתם לא חייבים למצוות אלא משום מציבי לך ציונים. זה דבר מאוד קשה וצריך להבין אותו. עכשיו, בית שיקוי שואל עליו בכמה מקומות, זה דבר מאוד קשה, צריך להבין אותו. מה פירוש? כמו הרמב"ן הידוע בבראשית, שמדבר על יעקב שנשא שתי אחיות. אז הרמב"ן אומר, איך יכול יעקב לשאת שתי אחיות? הרי הוא קיים את התורה. זונה הרמב"ן שמה שיעקב נשא שתי אחיות, זה היה בחוץ לארץ. כשהוא נכנס לארץ ישראל, אז רחל מתה. עכשיו הוא יכול להמשיך להיות נשוי ללאה. צריך להבין. בעקבות חטא המרגלים קולט צלופחד מייסה. הוא מבין העם האדיר הזה, האנן ריישין, העם הזה מבין עכשיו במכה אחת, בעוצמות שלו, את כל העניין של ארץ ישראל. עכשיו הוא תופס את ארץ ישראל על כל תורתה ומצוותיה. עכשיו הוא תופס שאין ערך מהותי למצווה אלא כשהיא נעשית על מקומה. עכשיו הוא בכלל לא תופס את המצווה כסמל, די, הוא איבד את זה, הוא כל כך גדול. הקדוש ברוך הוא העניש את העם הגדול הזה. אז הוא הפסיק להיות גדול? הוא גדול, והוא לא יכול לעשות שום דבר, לא יהיה לו בכלל ערך לשבת בחוץ לארץ. את זה לא הבהרנו, לכן אני חוזר על הכל. משנייה זאת ואילך, לא יהיה לו יותר ערך בכלל למצוות. כי אם הוא לא נמצא במציאות השלימה שהוא תפס אותה עכשיו מהעונש, אז לא יהיה לו בכלל ערך, לא לשבת ולא לכלום. אז הוא הולך דווקא לשבת, כי המצווה הכי פשוטה היא המצווה שניתנה במדבר הראשונה. היא המצווה הכי לא תלויה בארץ. מעביר מרשות לרשות מצווה א' של שבת. הוא הולך אל השבת, אל המצווה המדברית, ואומר, רבותיי, אין לנו אפשרות להגיע בכלל הלאה בעולם אם לא יהיה לנו מסירות נפש על המצוות, גם כאשר אין בלי ארץ ישראל. בנות צלופחד באות אל מוישה רבינו ואומרות, אבא שלנו היה בעל המסירות נפש הגדולה, או המסירות נפש על ארץ ישראל, או המסירות נפש על מצוות שלו בארץ ישראל. אבא שלנו היה עוזה עוזה. זה הדיון בין רבי עקיבא לרבי יהודה בן מתיו. זה גבל. בנות צלופחד באות ואומרות, אנחנו רוצות נחלה בארץ ישראל. בנות צלופחד באות ואומרות, אנחנו מהפכניות, אנחנו רוצות בארץ ישראל, ככה פמיניזם, נחלה, אנחנו גם רוצות שם בארץ ישראל, מה קרה? תשפוט אותנו איך שאתה רוצה, תדע לך. אנחנו באות מצד המסירות נפש הזאת ומצד המסירות נפש הזאת. אנחנו בנות צלופחד בן מנשה. אנחנו בנות יוסף. אנחנו בנות יוסף. ובני יוסף מאז ומעולם היו בני חיבת הארץ הגדולה. בני אפרים היו אלה שמתו בארץ בגלל שהם לא יכלו לחכות ודחקו את הקץ. ומתים 300,000 בני אפרים בדרך לארץ. והיא בשלח פרו את העם ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא כי אמר פן יראהו העם במלחמה ושבו מצרימה. בני אפרים היו אלה שדחקו את הקט כי הם לא יכלו. אני טענתי אתמול למישהו כשדיברנו שבני אפרים גילו כאן גילוי עצום, מסירות נפש עצומה. מכירים את המדרש? המדרש אומר על בני אפרים שלמה לא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא? שלא יראו את העצמות, שלא יראו את הגופות. הרגו שם 200 או 300 אלף, יש שם גרסאות של בני אפרים בדרך. שלא יראו את עצמו. ואז המדרש אומר, אז מה עשה? משל למלך שנשא אישה, ומתה. ביתה למדינה, ובכניסה למדינה מתה. בכניסה למדינה מתה. צריך להבין, אני יודע מה זה בכניסה למדינה מתה, אולי לוחמים בו, אולי הרגו אותה. אולי מתה, בגלל כל העניינים של המדינה, בכניסה למדינה מתה. והתאבל 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 עד שנשא את אחותה. כיוון שנשא את אחותה, רצה לבוא למדינה. אמר לא ילך דרך פתח המדינה, כדי שלא תראה את קבר אחותה. אלא יעשה סיבוב. ואז הוא מסובב אותה את כל הארץ, ויסוב. דרך המדבר ים סוף. ואפרים, ואז אומר המדרש, ולא נחם אלוקים, שלא התנחם אלוקים על מות אשתו הראשונה. ואפרים הם האישה הראשונה של הקדוש ברוך הוא. ההמשך של המסירות נפש של בני אפרים זה איננו ועלינו. בני אפרים זה שבטו של יוסף, זה אפרים, זה יהיה בהמשך ירובעם, אבל זה יהיה בהתחלה יהושע בן נון. נשיא שבט אפרים, צריך להבין, הוא נשיא השבט ששנה לפני כן גמר להספיד את 300 אלף בניו. אנחנו מבינים מה הלך פה? כלומר, השבטים האחרים ב-30 השנה האחרונות בגלות של מצרים איבדו את אחינו בשואה במצרים. נשיא שבט אפרים הוא נשיא השבט של האנשים שעלו לארץ. כשהקדוש ברוך הוא אומר ליהושע בפרשה שלנו, יא יושיעך מעצת מרגלים, מאיפה הוא ידע שיהושע, מאיפה הוא ידע שתהיה עצת מרגלים, משה? מאיפה משה ידע שהמרגלים יהיו לא בסדר? דיברנו על זה אתמול. מאיפה, מי אמר לו? אני טוען טענה פשוטה. משה רבנו שלח את המרגלים כי הוא רצה את המרגלים. ויטב בעיניי הדבר. הוא אמר למרגלים, תלכו לארץ, וזה טוב שאתם תלכו לרגל את הארץ, כי אתם ביקשתם את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא לי. אני רוצה שתלכו, אני אגיד לכם למה. כי אתם דור של ניסים, דור של ראשים, דור של נשמות, עכשיו אתם רוצים להיות ריאליסטים. פילי פלואים, תלכו, תראו את הארץ. מצוין. אני רוצה את החיבור הזה לארץ, אני רוצה את החיבור הזה לקרקעיות, אני רוצה את החיבור הזה כי האמונה הגדולה תבוא יחד איתו. קדוש ברוך הוא אמר לו, תיזהר. יכול להיות שהם עוד לא במדרגה, הם יקחו את זה חזק מדי, הם לא ידעו. כשהוא אומר ליהושע, היה יושיעך, שאלו אותי אתמול שאלה מצוין, מוישה שאלה, מצוין. הוא אומר, אחד משניים. רק מיהושע שיברך את כולם, אז כולם לא ידעו. ראינו שהברכה עובדת, זה לא רע, אז אמרו לו, אמר לכולם, שלכולם הוא ייתן עוד שם. גדיאל יהיה גדיאל, ויהיה כל מה שמר פת לי, אז יהיה גדיאל. עוד אחת בתורה, והיו לנו 3,000 שנה חוסכים. אני מוכן לשלם את זה. אבל יהושע הוא המנהיג. אין שאלה, הוא משרתו של משה. הוא המנהיג. יא יושיעך מעצת מרגלים לעניות דעתי פירושו, יהושע נציג שבט אפרים, מבחינתו של משה הוא הכי מסוכן. למה זה קשה? הוא כובש הארץ. הוא הכי מסוכן. הוא זה שיראה את הארץ וידבק בה. הוא זה שיראה את הארץ ויראה את הארץ כל כך בחלק הארצי שלה, ואז יראה נפילים בענק, וזהו, יא יושיעך מעצת מרגלים, אל תוביל את העסק בצורה כזאת שאתם כל ה... הוא אומר לו כמנהיג המרגלים. כמנהיג המרגלים הוא אומר, תיזהרו ממה ש... אתה כבר היית בסיפור מאפרים. ועכשיו המרגלים הולכים לארץ וצריכים להביא את התשובה הגדולה הזאת של, של, של אמונה וריאליזם וכל מה שהם צריכים להביא, ואז החטא הגדול. התוצאה היא של המקושש שרואה שביקן עם ישראל בעוצמה הגדולה של ראש הגיד, ממילא אין מצוות בחוץ לארץ. אין שבת בחוץ לארץ. שבת זה אי עשייה. שבת זה דין של מדבר. שבת זה שבת של מראה. שם למדנו את דין הוצאה. והוא הולך להעביר מרשות לרשות כדי שיסכלו אותו, כדי שיראו שגם המצוות שבאמת ערכן המהותי איננו קיים אך ורק בארץ ישראל, גם זה אתה מחויב במסירות נפש לדאוג שיהיה קיים פה. נוץ לופך בין אוזה אוזה. וממילא הפרשה היא כולה דבר אחד. ובתוך הפשט שבפשט, ובתוך הפרשה מתערבת פרשייה אחת קטנה שמקושש. אבל היא בעצם פותחת אור על כל הפרשה הזאת ששלח. כל הפרשה כולה היא בירור מתחילתה עד סופה של עם שבנשמתיות כזאת גדולה התנתק בצורה כל כך מהותית מהרצון לארץ ואנחנו סובלים את החטא הזה כל כך הרבה אלפי שנים, ובאופן כל כך קיצוני ניסה לתקן את זה עד כדי או מעפילים בלי שם השם וזריקת השבת שם, כי אין את זה בלי ארץ ישראל. ואת כל הדברים האלה מנסה הפרשה שלנו לתרגם לתיקון שלנו. אז אבינו עומד במדבר, או מוויה אפילו או מהמקושש, מאחד משתי הסיבות האלה אנחנו בנות צלופחד שלא קיבלנו הודעה מהקודש ברוך הוא, מבקשות ממך משה רבינו שתלך עכשיו לקודש ברוך הוא, דרך אגב בדיוק כמו שהלכת אליו כשאבא קושש עצים כי לא פורש מה יעשה לו, תלך שוב ותגיד עכשיו הבנות של זה ששאלנו אם לסקול אותו או להרוג אותו או באיזו מיטה צריך להרוג אותו. הבנות באו לשאול איך הן נכנסות לארץ עם תורה, ועל זה תהיה התשובה לבנות צלופחד על פי מה שיפורש מהשם.
גם שהוא עלה בכוונה בלי השם, כאילו במעפילים, הוא בכוונה
אלה שולך לעבוד עם המעפילים. בוודאי, בוודאי. ואם הוא, הרי והיעפילו זה ברבים, הוא מוביל. הם אומרים אנחנו הולכים למות, יש לנו עוד חצי דקה, אבל לא הגיע. אז אם, אז רק חצי שנייה, חצי שנייה, רק מה שמרה?
איראן.
מה שאיראן שואל, אם הם ידעו שהם הולכים למות. צבוק מתאר את המסירות נפש העצומה של המעפילים, זה פלאי פלאות, הם עולים, ברור שם שהם הולכים למות. רב צדוק אומר, למה הם עלו? הם היו בעלי תשובה. הם אמרו, איננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו, ככה עושים תשובה. אנחנו הולכים לאותו מקום, באותה אישה, באותה שעה, אנחנו הולכים לעלות אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו. אז הם אומר רב צדוק, אתה יודע מה רב צדוק אומר? רב צדוק אומר, כתוב, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא, בצדקת הצדיק בדף זין. כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, הזכרנו את ספר בשבת, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא. בא צלופחד ואומר להם הקודש ברוך הוא אומר לכם לא, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, הוא לא יכול להגיד לא, אין דבר כזה. זה עבודת השם ואנחנו הולכים לארץ ישראל במסירות נפש, אבל אין השם מכיר בכם, ככה אתה אומר, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא, אנחנו נכנסים לשם. רק משפט אחרון, אם נותר לנו, רב צדוק מסיים שם בצדקת הצדיק, בדבר שמסתום קשור גם למה שאנחנו מדברים. מה זה? רב צדוק מסיים בצדקת הצדיק בסוף, בדבר פילי פלאות. למה אתם עוברים את פי השם כתוב שם בפסוק, והיא לא תצלח? אומר רב צדוק, והיא... מה אתם מביא צדקת הצדיק? אה לא. אומר רב צדוק, והיא לא תצלח. כל מקום שכתוב היא, כותב רב צדוק, היא ולא אחרת. כל מקום שכתוב הוא, הוא ולא אחר. למה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח? אבל יהיה זמן בדורותינו הוא עקבת הדמשיכה שהיא תצלח. כך כותב רב צדוק. זה ככה בסיום הדבורים. עצרתי.
אני ראיתי פירוש של החפץ חיים, פירוש מפלאה על קצת המועדים. קודם שאל שם שאלות עצומות, הוא אמר עוד שאלה מרגלים, שלחו אותם ואמרו מה שהם ראו והדברו אמת. זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה היא, כתוב כולם צדיקים, אנשים צדיקים, אז הם הגיעו לדרגת כפירה כשאומרים כי חזקו ממנו הם ברבה את יכול להיות. איך זה יכול להיות צדיקים הכפור?
לא יכול להוציא את כלם.
דבר שלישי, כתוב בתי כל העדה איתם, הראה שאומר כל ראשי הסמדריות ברוך. אז הוא אמר, מה קרה פה? אז הוא אומר ככה, הם באו לארץ ישראל, הם ראו ערים צורות בשמיים, חז"ל אומרים שאפילו יתושים עומדים שם, אין שום אומה בלשון יכולה לרבוש אותם. אחר כך ראו בני ענק שאפילו עומדים במישור, אין שום אומה יכולה לרבוש אותם. קל וחומר, בן קל וחומר. גם בערים צורות, גם בעשר, זה משימה בלתי אפשרית. אנחנו לא נוכל לרבוש אותם. וזה היה האמירה שלהם. כי השם אמר להם, עלי רש, ירושה לוקחים בלי מלחמה בכלל. וזו הייתה מלחמה. וזו הייתה האמירה שלהם. וזה מוסבר גם בתהילים שהוא מסביר, בתהילים שהוא מסביר את האווירה שלהם, כי לא האמינו בשם ולא בטחו בשעותו ובקופי.
בדבר הזה אינכם מאמינים בשם, או שרבנו אומר להם את זה מפורש.
לא, זה גם כמובן, זה מה שהלב אמר. אל תיראו כי לחמנו הם שר צילם, דוד
בתהילים מגדיר.
החפץ חיים אומר את זה בסוף הספר, ולכן הרבה לא מכירים אותו. בסוף הספר הוא קטעים של לשון הרע מכל פרשיות.
כן, 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 כן. הפסוק בתהילים אומר מפורש, לא האמין, וימסו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו. כלומר, המאיסה הייתה אי אמונה.